טוב, ערב טוב, סליחה על האיחור, רק אני חוזר מהכנסת ספר תורה לזכר רב אבי סבג השם ייקום דמו, שנרצח בערב פסח. ואת האמת אני אגיד, זה מרגש בצורה יוצאת דופן לראות ציבור פשוט גדול שקשור לתורה בכזאת רמה, קשור לספר תורה בכזאת רמה. וכשאנחנו נמצאים ערב שבועות, אני אומר, עם ישראל צריך לדעת, הקשר שלו לתורה הוא קשר מאוד עמוק. אני לא אשכח, אני רק אספר סיפור ואני אתחיל, שהוא נרצח בערב פסח. כל הלילה ישבתי עם האלמנה, צעירה, חצי שנה אחרי שהוא התחתן. לפני עלות השחר, שואלת אותי האלמנה, הרב מוכן לפרט לי את כל ההלכות שיש לי? ואני מנסה בשיא העדינות לפרט לה את כל ההלכות, וכשאני גומר לפרט את הכל, היא שואלת אותי, ומה יהיה עם מכירת חמץ? שאבי מכר את החמץ. זאת שאלה למדנית מרתקת, כי אנחנו עושים את זה בשליחות. והוא מכר והוא נהרג. ואני את האמת הייתי בהלם. ילדה אלמנה חצי שנה אחרי חתונה, מה שמטריד אותה אחרי לילה שלם, זה מה יהיה עם המכירת חמץ. למחרת היה לי איזה שאלות, אז היה לי טלפון עם הרב אליהו, סיפרתי לו את זה, הוא בכה כמה דקות, הוא לא מסוגל בכלל לדבר. צריך לדעת שעם ישראל, הקשר שלהם לתורה הוא קשר מאוד מאוד עמוק. הייתי רוצה באמת להתעסק בעניין פרשת מעמד הר סיני, והקשר העמוק מאוד שיש לתורה, ואיך להגיע באמת לקשר עמוק לתורה. אולי נפתח שלא כדרכי בדרך אחרת. אחת הבעיות הקשות שעומדות בפנינו, היא הבעיה שלפעמים אנחנו לומדים תורה, והתורה היא חיצונית לנו. התורה היא מן השפה ולחוץ. הגמרא בסנהדרין בדף קוף עמוד ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג שמא יצא זה לתרבות רעה. לאחר שיצא אמר, וי שיצא זה. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? מה תתעלל ברע גיבור חסד כל היום? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדואג, דואג הידומי הכוונה, לא גיבור בתורה אתה, מה תתעלל ברע, לא חסד אל נטוי עליך כל היום. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג הרשע, מה לך לספר חוקי? כשאתה מגיע לפרשת מרצחים, פרשת מספרי לשון הרע, מה אתה דורש בהם? ותישא בריתי עלי פיך. אמר רבי עמי, אין תורתו של דואג אלא מן השפה ולחוץ. אני חושב שאחד הדברים שמטרידים אותנו זה איך לימוד תורה לא יהיה מן השפה ולחוץ. איך לימוד תורה באמת יהיה ברמח איברים ושסה גידים, שהתורה תהיה חלק מאיתנו. איך לא תהיה מציאות של זרות לתורה. איך אומר הכתוב? אכתוב לרובי תורתי כמו זר נחשבו. התורה היא זרה, שלה איך מגיעים לתורה שהיא לא זרה, שהיא לא חיצונית. לפעמים התורה היא לא חלק מן האדם. אדם לומד, 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 וזה מן השפה ולחוץ בלשון. דואג האדומי, הגמרא אומרת, הוא ידע, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא ידע לבנות מגדלים הפורחים באוויר. זה לא איזה רשע סתם, זה אדם שידע שס, ידע להעביר שיעור כללי, אבל התורה שלו הייתה מן השפה ולחוץ, התורה שלו לא הייתה עצמית. השאלה שמטרידה אותנו, איך מגיעים לתורה שהיא לא מן השפה ולחוץ, שבאמת האדם עצמו הוא יהיה תורה. על זה אני רוצה קצת לדבר. כשאנחנו מתבוננים בפרשת מעמד הר סיני, שאנחנו עומדים לקראת יום החמישים, ספר שמות, ישנו פלא גדול מאוד. במעמד הר סיני אנחנו מקובלים שניתנה תורה. ואם במעמד הר סיני אנחנו מקובלים שניתנה תורה, במעמד הר סיני לא ניתן כלום. מי שקורא ספר שמות פרק י"ט, יש שם דיבור, אבל אין ספר תורה, ואפילו לוחות לא קיימים. יש שם מעמד גדול, קולות, ברקים, ענן כבד, קול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, ואז וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן. יש ספר תורה? איפה ספר תורה? יש לוחות? איפה יש לוחות? אין לוחות. נגמר, מתחילה פרשת משפטים. למה אין לוחות? אז יבואו ויאמרו, יש לוחות. איפה הלוחות נמצאים? סוף פרשת משפטים. ונחלקו בגמרא ביומה, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, בסדר המקראות, ורש"י והרמב"ן נחלקו, לא נתעסק במחלוקת הזאת. אבל זה אומר דורשני, ריבונו של עולם, מה היה במעמד הר סיני? היו לוחות, אין לוחות, אין ספר, לא ניתן כלום. אני רוצה לומר ולהוכיח את זה, שבראשית המחשבה האלוקית, בהתגלות של מעמד הר סיני, לא היה צריך להינתן כלום, מכיוון שהתורה הייתה צריכה להיכתב על לוח ליבם של בני ישראל. זה צריך להיכתב על 60 ריבו מבני ישראל, התורה הייתה צריכה להיכתב. וממילא אין צורך בשום ספר. ישנה נבואה של הנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו בפרק למד א', זאת נבואה שלצערי הרב, לצערנו הנוצרים, ימח שמם, הם לקחו את זה והכניסו את זה לתורות הזרות שלהם, אבל דברי הנביאים כולם זה דברי אלוהים. והנביא אומר ככה, הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הימה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני. מה הברית? זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם איך תבנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. אומר הנביא, יבואו ימים שתהיה ברית חדשה. ומה אותה ברית? נתתי את תורתי בקרבם, על ליבם איך תבנה. והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. מה הבעיה בלימוד? מה הבעיה שאני עומד כרגע בפני כולכם ומדבר? היכולת של אדם לדבר שזה יחדור לליבו של כל אחד כאשר אין פרצופיהם שונים הוא בלתי אפשרי. וממילא הבעיה המרכזית שלנו, כל לימוד כולל של משה רבינו, תכף נראה את זה, הוא בעייתי. מדוע? כי אני עומד חזיתית מול כולכם ומלמד את כולכם אותה תורה, כאשר יושבים פה כל אחד עם נשמה אחרת. זה דבר מאוד בעייתי. אומר הנביא, לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. לא תהיה את הבעיה הזאת. הרב קוק בספרו ריש מילין, שזה מדרש על האותיות, באות א' כותב כך: האולפן זהו תרגום הלימוד. יודעת היא הנשמה שכל הבא בלימוד אינו מקורי. הוא אומר בו דבר מאוד מזעזע, מה, כל מה שאנחנו לומדים לא מקורי? אני מבקש שמי שישמע אותי, שישמע אותי עד סוף השיעור, ולא חלק, אחרת ייצאו דברים. תודה רבה, תודה רבה. ברוך אתה אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, כל הבא בלימוד אינו מקורי. מקורי הוא הרעיון הפנימי שאינו מבוטא. הביטוי הוא מסוכן. זה יכול להיות מן השפה ולחוץ. שהיו יהיה נחלת העולם ביום הגדול, שאיש את אחי ואיש את ראו לא ילמדו עוד לדעת את השם, כי כולם ידעו אותו מקטנם עד גדולם. הלימוד הוא תרגום אחוריהם של הפנים המחשביים. הדבר העיקרי זה הפנים, שמישהו מדבר עם השני פנים בפנים, אז הוא יכול לדבר אל שורש נשמתו. אבל האם יכול להיות דיבור שלי לפנים של כולכם? יש אחד ויחיד שיכול להתגלות בהתפרטות שכל אדם ישמע משהו אחר. וזה בדיוק עניין מעמד הר סיני. מעמד הר סיני בראשית המחשבה לא היה מעמד שנועד, אנחנו חושבים שמעמד הר סיני היה ככה, היה איזה מערכת הגברה אדירה, ועמד הקדוש ברוך הוא על סטנדר וצעק אנוכי השם אלוהיך. זו ממש הגשמה חס וחלילה מלחשוב את הדבר הזה. מלמד אותנו הרמב"ם במורה נבוכים שבמעמד הר סיני זה היה קול ללא חילוק אותיות ותיבות. כך כותב הרמב"ם, הרמב"ם במורה נבוכים בחלק ב' פרק למד ג', כותב הרמב"ם: ברור לי שבמעמד הר סיני לא כל מה שהגיע אל משה הגיע אל כלל ישראל, אלא הפנייה הייתה אל משה לבדו, לכן הייתה הפנייה בעשרת הדיברות כולה בלשון יחיד. נוכח, והוא עליו השלום יורד אל תחתית הר ומודיע לאנשים את אשר שמע, כלומר משה, לשון התורה. ואז הוא מביא את הפסוק בספר דברים: אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. וכן אמר משה, וכן אמר משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. במחילתא נאמר: כעברה שהחוזר להם על כל דיבור ודיבור כפי ששמעו, כן גם לשון התורה. בעבור ישמעם בדברי עמך, הוא ראיה שהפנייה הייתה אליו בעוד הם שומעים את הקול הגדול, אך לא את פירוט הדיבור. על שמיעת אותו קול גדול אמר, הוא הביא שוב את הפסוק בדברים, כשומעכם את הקול, ואמר כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול, ולא אמר דברים אתם שומעים. כל מה שנאמר בדבר שמיעת הדיבור כוונתו רק לשמיעת הקול, ומשה הוא אשר היה שומע את הדיבור ומוסרו להם. זה מה שנראה מלשון התורה ומרוב דברי חכמים. תשימו לב שכל הפסוקים שהוא מביא זה מספר דברים. אולם לחכמים גם דברים מפורשים בכמה מקומות ומדרשות וגם בתלמוד. עכשיו הוא מביא את הגמרא במסכת מכות בדף כף ג', שהגמרא אומרת שרק אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום. איך מבאר את זה הרמב״ם? הכוונה שהם הגיעו אליהם כשם שהגיעו אל משה. כל הדיברות הגיעו למשה והוא העביר, כי שני העיקרים האלה, כלומר מציאות האלוה ויותו אחד מושגים בעיון האנושי. כל מה שידוע בהוכחה מופתית, דין הנביא ודין כל מי שיודע זאת שווה לגביו. ואז הוא ממשיך לגבי הכל, והוא אומר שזה הכל גדול. הוא מפרט שהם לא שמעו את חלוקת הקולות. זה לא אריך בקריאת הרמב״ם. מה עומד מאחורי הדברים האלה? מה פירושו? אנוכי ולא יהיה הם שמעו, אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה? אינני חושב שזה הכוונה. אלא ההתגלות, המהות של האנוכי, את זה הם קלטו. מה עניין הקול שאני רוצה לנסות להבין אותו טוב? הקול האלוקי הוא קול שכל אדם שמע בו את התורה שצריכה להיכתב על פי שורש נשמתו. אני מיד ארחיב את זה על מנת שהדברים יהיו מזוקקים, כי אפשר לצאת, יכול לצאת נזק גדול ממה שאני אומר. כי זה יכול ליצור תורה פרזיטית בזמן שהתורה היא של כלל ישראל. אז לכן תשמעו את כל מה שאני אומר עד הסוף. הקול האלוקי היה קול שהתפרט ל-60 ריבון נשמות ישראל. וכל אחד ירדה אליו תורה שירדה עד השיטין של נשמתו. מוריי ורבותיי, זה לא זרות, אבל זה גם לא פשוט. לפעמים נוח לנו תורה חיצונית, כי היא לא מחייבת. תורה שחודרת עד הסוף, זה גם מפחיד מאוד. אומר המדרש בשיר השירים רבה, מדרש מדהים, על הפסוק, ישקני מנשיקות פיו. אומר המדרש כך, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא, נתקע תלמוד תורה בליבם, והיו לומדים ולא היו משכחים. מה הסיבה שאנחנו שוכחים את הלימוד, מוריי ורבותיי? למה אנחנו שוכחים? אדם שוכח מאח שלו. אתם מכירים את הבדיחה המטופשת הזאת, שבאים לאבא שיש לו 10 ילדים, אתה זוכר את השמות של כל הילדים? זה הרי דבר מטופש. מה, הוא לא זוכר? גם אם הוא אדם בעל זיכרון דל, הוא זוכר. למה הוא זוכר? כי זה מהותי לו. ולמה אנחנו לא זוכרים את כל השס בעל פה? למה? כי זה חיצוני. אבל אם יש התגלות אלוקית שיורדת את שורש נשמתו של כל אחד ואחד, הוא לא שוכח כלום, כי זה חודר לליבו, זה לא חיצוני, זה לא זר. אבל הם נבהלו בצורה נוראה מזה. באו למשה רבינו ואמרו לו, תעשה התפוס ויון בינינו, כי הם מתווך, למה נמות? ממצב כזה אנחנו נמות, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בהתגלות אלוקית שמדברת אלינו. לפעמים נוח לנו, מה שנקרא אצלנו להיות ראש קטן, לעמוד מהצד, שידברו מלמעלה ולא ידברו בצורה שחודרת עד הנשמה. אותו עם של עבדים, הם לא היו מסוגלים לעמוד בזה. אומרים למשה רבינו, מה אומרים לו? דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן עמות. נוח לנו שאתה משה רבינו תעמוד ותדבר, ומשה לא מסוגל לדבר אל כל אחד ואחד. אפילו משה, שכידוע הוא היה נשמה כללית, והוא היה שקול כמו כל ישראל, במחילתא מופיע בשני מקומות, מקום אחד כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, שקול משה כישראל וישראל כמשה. יש המשך למחילתא, המשך מאוד יפה, שקול הרב כתלמיד ותלמיד כרב. רב אמיתי זה באמת רב שצריך לדמות למשה, אבל אפילו משה לא מסוגל. יש מדרש אחר שאומר שבפרשת יתרו, את כל אשר עשה השם למשה ולישראל, שיתרו מגיע, שקול משה כישראל וישראל כמשה. יש מדרש אחר שרבי עקיבא היה דורש והיה ציבור מתנמנם, אז הוא רצה להעיר אותם, אמר להם, אישה אחת הייתה בארץ מצרים, וילדה 60 ריבו בקרס אחד. כל הציבור התגלגל מצחוק, אז לפחות הוא העיר אותם, אז הוא אמר, מי זאת יוכבד שילדה את משה רבינו, שהוא שקול כנגד 60 ריבו. משה רבינו באמת היה נשמה כללית, שהיה מסוגל להוריד תורה ל-60 ריבו, אבל דיבור, בעצם הווייתו, כמו שאומר מרן הרב לצל ברש מילין, הלימוד הוא לא מקורי, הוא זר. דבר אתה עמנו ונשמע, אומר המדרש, תקשיבו, והיו למדין והיו משכחין. למדו ומה קרה? למה שוכחים? כי זה נהיה זר. באו למשה רבינו ואמרו לו, יתגלה אלינו שנית, ישקני מנשיקות פיו. סליחה. סליחה. ישקני מנשיקות פיו. אמר להם משה, אין זה עכשיו אלא לעתיד לבוא. והוא מצטט את נבואת ירמיהו. כאשר בני ישראל אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע, ועל ידבר עמנו לאם פן נמות, יש פה התרחקות. איך כתוב אצל בני ישראל? כאשר בני ישראל, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל ההר ואת השופר, ואת כל השופר ואת ההר השן, וירם ויענו ועמדו מרחוק, מרחוק, הם אינם קולטים את הדיבור. ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ולדבר עמנו לאם פן נמות. חלה אותה טרגדיה של זרות. מצאתי בתיקונים של הרמח"ל משהו מדהים. אינני יודע אם הוא ראה את המדרש. אם הוא ראה את המדרש, אז הוא כותב דברים עמוקים מאוד, ואם הוא לא ראה, אז ברוח קודשו ודאי הוא ראה את המדרש הזה. בתיקונים של הרמח"ל הוא כותב כך, ממש אני התפעלתי מזה, משהו אדיר הוא כותב. כותב כך, תקשיבו. תיקון 41. ובשעה שעמדו ישראל על הר סיני, נמסרה להם התורה בכל המדרגות שלה, ושם נועדו כל ישראל, וכל הנשמות אפילו אותן שלא היו עדיין בעולם, שם נועדו. וכולם נתנו חלק בתורה. כולם נתנו חלק בתורה. כולם, כל הנשמות, כולל אלה שלא היו, כולל הגירים שהגמרא במסכת שבת אומרת שמזל היו. וסוד הדבר, עכשיו תקשיבו מה זה הרמח"ל איש אלוהים, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אומר הרמח"ל, תראו איזה פשט זה. ספר דברים כתוב, על מי נאמר פנים אל פנים? על משה רבינו נאמר פנים אל פנים. אבל ספר דברים אומר, מעמד הר סיני היה התגלות של פנים בפנים. מה זה התגלות של פנים בפנים? רק הקדוש ברוך הוא מסוגל להתגלות פנים בפנים. פנים בפנים זה אומר שהוא התגלה לכל אחד בפנים המיוחדות שלו. כותב הרמח"ל, כמה פנים הם לתורה? וסוד שלהם נכלל בכללות של ארבע, שנאמר לגביהם וארבע פנים בנבואת יחזקאל, והשכינה היא דמות הכל. וכך כל אחד מישראל הצטייר בדיוקן אחד מאותם ארבע, וכל אחד היה הקדוש ברוך הוא מתגלה לו לפי הפנים שלו. לפיכך פנים בפנים, וכל אחד היה אומר ישקני מנשיקות פיו. צטט הרמח"ל את אותו פסוק שעליו יש את המדרש, ישקני מנשיקות פיו. לפיכך שם בהר סיני כל אחד לקח חלקו. אנחנו מתפעלים בשבת, תן חלקנו בתורתך, כל אחד את החלק שלו. וכל מלאכי עליון נועדו שם. זה סוד מלאכי, טוב, זה כבר עניין סודות, נדלג לזה. התיקונים האלה של הרמח"ל אומרים בצורה ברורה את עניין מעמד הר סיני, שעניינו היה פנים בפנים. הרמ"א מפנו בספרו עשרה מאמרות, ברור שהוא לא ראה את המדרש, כיוון לדעת המדרש וחידד אותו עוד הרבה יותר. כותב המאמר הרמ"א מפנו, שהיה אחד מגדולי המקובלים, בפרק 16 במאמר חקור דין, והוא מביא, מקווה שאני לא אפגע בכם, אין פה לוחות הברית, נכון? אז אני לא אפגע בכם. הוא מנסה להתמודד עם הייחודיות של לוחות העדות. יש ירושלמי מסכת שקלים שמתאר את הייחודיות. בתורה כתוב שמשני אברים הם כתובים. אז ירושלמי יש כמה דעות, יש מארבעת אברים, ששת אברים, אומר הירושלמי שבין כל דיבור ודיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה. על כל דיבור ודיבור היה דקדוקיה ואותיותיה של תורה. איך שיובן. וזה מסכים הנדרש בבבלי וכו'. זה ציטוט. עכשיו הוא רוצה להסביר על דרך הפשט. תקשיבו מה זה דרך פשט של הרמ"א מפנו. אלמלא זוהמת הנחש, הוא עושה רוורס לבריאת העולם. פה אני רוצה להגיד משהו מדהים. רש"י, יום השישי, מה אומר לנו רש"י? בשביל שישי בסיוון. אם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אבל למה התורה לא ניתנה במעמד, בבריאת העולם? שאלה מאוד גדולה. למה מחכים עד שישי בסיוון? מה הסיבה שמחכים עד שישי בסיוון? מה התשובה? היא כן ניתנה בבריאת העולם. אצל האדם קודם החטא הייתה תורה ליבו. התורה ניתנה בבריאת העולם. דברי רש"י הם בעולם של אחרי החטא. באמת בבריאת העולם ניתנה תורה. כמו שאומר פה הרמ"א מפנו, נבואת ירמיהו התקיימה עוד לפני החטא. אלמלא זוהמת הנחש, כבר הייתה כל התורה נתונה בליבו של אדם. כמו שאנו מקווים ליהוד ירמיהו, והוא מצטט את נבואת ירמיהו. אני מדלג קצת. עכשיו פה הוא אומר משהו מדהים, תקשיבו טוב. וזה סוד התפילין במקום הלב ומקום המוח. למה צריך תפילין על הלב ועל המוח? כי איבדנו את השלמות הפנימית. מה המצב האידיאלי? שהתפילין לא יהיו בחוץ. איפה התפילין יהיו? בתוך הראש. איפה התפילין יהיו? בתוך הלב. הוא אומר, בגלל שאיבדנו את השלמות, הוצרכנו לדוגמתו מבחוץ. ועל זה הוא מביא את הפסוק בשיר השירים, שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. עכשיו, אבל יש לו שאלה מאוד גדולה. אם זה מה שקרה ב... עכשיו, ישראל שעמדו במעמד הר סיני, פסקה זוהמתן. דבר מדהים. בבריאת העולם הייתה תורה, במעמד הר סיני חזרנו למציאות קודם החטא. אבל יש שאלה מאוד גדולה, אם חזרנו למציאות קודם החטא, אז למה יש ספר תורה? הרי הלוח ליבם. עונה הרמ"א מפנו שתי תשובות. תשובה אחת שאני לא אעריך, אני אדלג עליה כרגע, מאוד מעניינת. תשובה שנייה בדרך שלנו, כיוון שנעשינו בני חורים מן המוות ומן היסורים ומן המלכויות, הנה נשב לבבינו וסגלנו כעצם השם אל התואר, ואנו חיבלנו בעצמנו כשאמרנו למשה, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות, ומאז ניתנה תורה להיכתב. אומר הרמ"א מפנו דברים דומים ואולי חריפים יותר מהמדרש. הוא משתמש בביטוי אנו חיבלנו בעצמנו. בספר דברים כתוב, והיטיבו כל אשר דיברו. הביטוי חיבלנו זה ביטוי של אדם גדול שיכול להגיד כזה ביטוי חריף. אנחנו חיבלנו בעצמנו כשאמרנו למשה, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. דרך אגב, לגבי תפילין צריך לדעת שיש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרבנו יונה החסיד. הרמב״ם אומר שבזמן שאדם לומד תורה שיניח תפילין, ולכן יש הרבה יהודים צדיקים שבזמן שהם לומדים מניחים תפילין. לא אסתיר שאני גדלתי בעולם שלהניח תפילין בזמן הלימוד זה היוערה. מי אתה יכול להניח תפילין? גדולי הדור לא מניחים. זוכר, גדלתי בשערי חסד, אמרו, יהודי אחד שבקי בשולחן ערוך בעל פה, הוא מניח תפילין, ובשביל שלא יראו, שלא יהיה יוערה, הוא מניח רק תפילין של יד. אז היינו הולכים ומציצים מתחת לחליפה שלו, הוא יושב על כיסא גלגלים, והיינו מגלים אולי איזה חצי רצועה, בשביל יחביא אותה בשביל שלא יראו. הרב אריאלי זכר צדיק לברכה, חברותה של מרן הרב קוק, אז יש סיפור מדהים עליו. בסוף ימיו הוא היה חולה. הבן שלו היה פרופסור לפילוסופיה, בא אליו ורצה להניח לו תפילין. ואבא שלו כעס עליו, לקח את השקית, זרק לו. אז הוא בא לאמא ואמר, אמא, מה אכפת לאבא שיום אחד אני אניח לו תפילין? למה הוא נותן רק לך? אתם יודעים מה אמא שלו אמרה? אבא מניח גם תפילין של רבינו תם. ואם אתה תניח לו, תגלה שבשקית שלו יש גם תפילין של רבינו תם. וכל החיים הוא שומר את זה באסתר ובצינה, שלא ידעו שהוא מניח גם תפילין של רבינו תם. אז אני גדלתי בעולם שלהניח תפילין זה היה יוהרה, מי אתה? היום כל אחד, כל הרוצה ייטול את השם יבוא ויטול, אבל זה לא אסתיר שהיה לי יצר תור ילד כל הזמן להניח תפילין בזמן הלימוד. הייתי את הגרא, את הרמב״ם, זה... אבל התגמרתי כי גדלתי בחינוך של יוהרה, לצערי הרב בעולם של היום כבר איבדנו. אבל רבנו יונה החסיד כותב שבזמן שאדם לומד הוא לא צריך להניח תפילין. למה רבן יונה החסיד מגדולי הראשונים אומר שהוא לא צריך להניח תפילין? כי מה כתוב בתפילין? על התורה. אבל בזמן שאתה לומד, איפה התורה נמצאת? נמצאת בפנים, בשמה אתה צריך? חותם, יהודה נותן לתמר את החותם והפתילים, מתי? שהיא לא אצלו, שהיא אצלו היא לא צריכה חותם. בזמן שאדם לומד תורה הוא לא צריך תפילין, אומר רבן יונה. מצאתי מחילתא מפורשת, שכך אומרת, ומצאתי בנפש דוד של האדרת, שהיה לו באמת נפש של הנהגות מדהימות, הוא כותב שהוא היה מקפיד בזמן שהוא לא למד תורה והתעסק בענייני הכלל, בענייני הרבנות בירושלים, הוא היה מקפיד להניח תפילין. בזמן שהוא לא למד, כי בזמן שהוא לומד, יש מה תפילין. התורה נמצאת בלב, התורה נמצאת בפנים, אין צורך בתפילין. היום לדעתי לפי רבנו יונה החסיד, להניח תפילין בזמן שאדם לומד זה מדרגה מאוד נמוכה, כי זה מראה שהתורה היא חיצונית. התורה צריכה להיות פנימית לאדם. התורה צריכה להיות הלוח ליבו של אדם. זאת התורה שצריכה להיות. יוצא לנו מפה שבמעמד הר סיני, בראשית המחשבה, מגמה אלוקית הייתה שהקול האלוקי יתפרט ל-60 ריבו. אבל פה לפני שאני אמשיך אני חייב לעצור. התורה הזאת היא תורה מאוד מסוכנת. משתי סיבות. מדוע התורה הזאת מאוד מסוכנת? כי היא יכולה להוביל לתורה שיש בה שקיעה בעני, להוביל לפרזיטיות, לאגוצנטריות. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, להוביל לטרגדיה שתלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. כל אחד שקוע, אפשר לבטא את זה בלשון חילונית, ואפשר גם לבטא את זה בלשון בסתרא דקדושה. אני מחפש את האות המיוחדת שלי בתורה, אני מחפש את הנקודה הפנימית שלי. כל אחד שקוע בעצמו, ולא מעניין אותו מימינו ומשמאלו, וכל מה שהוא מוטרד זה באמת, בדבר הזה, זה דבר מאוד מסוכן. צד אחד זה דבר אדיר שתורה היא לא מן השפה ולחוץ, זה קול בלי חילוק אותיות. ולכן צריך להדגיש נקודה אחת. אם מתבוננים בפרשיית מעמד הר סיני, מופיע 23 פעם ביטוי העם, מעבר לכל כללים תחביריים רגילים. בחודש השלישי וכולי, ויחן שם ישראל נגד הר, ומשה אל האלוהים. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם. למה לא כתוב וישם לפני העם, לפני זקני העם? כי בעברית אנחנו יכולים להגיד פעם אחת ואחרי זה להשתמש בכינויים. ונמשיך, ויענו כל העם וישם משה דברי העם. היה אפשר לכתוב וישם משה דבריהם. ויאמר השם משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמע העם וגם בך מינו לעולם. ויגד משה דברי העם, ויגד משה דבריהם. ויאמר משה לך אל העם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם. כל אימת שמדובר על ההתגלות, על יחס להתגלות, כתוב כל העם. ואחרי עשרת הדיברות וכל העם רואים את הקולות. אומרים חז"ל בכמה וכמה מדרשים, אם היה חסר אחד מעם ישראל, לא הייתה ניתנת תורה. תארו לכם שבישיבות לא היינו נותנים שיעור עם חסר תלמיד אחד. מתי היה שיעור? סופקנים ביום הראשון. ריבונו של עולם, מה הבעיה? יהודי אחד לא נמצא, אתה לא יכול לתת את מעמד הר סיני? מה חז"ל רוצים לבטא? מה הבעיה אם חסר אחד מעם ישראל? יהודי אחד חסר, אי אפשר לתת תורה? מה הבעיה בזה? אני חושב שיש בו דבר מאוד עמוק. התורה היא נכתבת על לוח ליבם של נשמת ישראל, שהיא נשמה אחת, וכולם היו במעמד הר סיני, וכל אחד הוא חלק מהתורה, ואם אחד לא יגלה את הנקודה שלו, חסרה תורה לא רק אצלו, חסרה תורה לכולם. לא הכוונה בתפיסה השטחית שהתורה תיכתב על לוח ליבם, פירושו שישימו אותו דיסק על הלב של כולם, לא זאת הכוונה. על הלב של כל אחד תיכתב האות המיוחדת שלו בתורה, אבל מליבותיהם של כנסת ישראל יש ספר תורה אחד של עם ישראל. קרי, יהודי אחד לא לומד תורה, מה המשמעות של זה? ספר התורה של עם ישראל, מה איתו? פסול. צריך להבין את הדבר הזה בצורה הכי חריפה. אם יהודי אחד לא לומד תורה, ספר תורה פסול. שהרב באורות התורה אומר שאדם לומד תורה, הוא עושה חסד עם כנסת ישראל, התפיסה של התורה האינדיבידואלית על פי שורש נשמתו של כל אחד ואחד, התפיסה שלו ילמדו עוד איש את רעהו, התפיסה של מעמד הר סיני היה כל אלוקי מתפרט לשישים ריבו, נכון שזה התפרט, אבל משישים ריבו שנכתבה להם התורה, זוהי התורה. ועם ישראל כולו היה צריך להיות במעמד הר סיני. הייתי ממשיל לכם למה הדבר דומה, מה שקורה היום, כל אחד מחפש את החלק שלו בתורה. נניח שמישהו חושב שהוא מצא, יהי רצון. צועק, מצאתי, 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 לוקח איזה סכין יפני, חותך את האות שלו ומחזיק. מצאתי, מצאתי, מה צריך לעשות לאות הזאת? מה צריך לעשות על פי ההלכה לאות הזאת? לגנוז אותה. מה צריך לעשות לספר התורה? לגנוז אותה. ספר תורה, כל אות צריכה להיות מוקפת גביל. אם אות אחת נדבקת בשנייה, ספר התורה פסול. אנחנו יודעים, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות בתורה. דרך אגב, יש 60 ריבו? לא, יש פחות. אבל אפשר לחשב על זה, לא הזמן עכשיו, תסתכלו בזוהר, בשיר השירים, יש דיון שלם, אפשר להסביר איך יש. אבל מה עומק הרעיון? לכל אדם יש חלק בתורה, והוא צריך לזקק את החלק שלו בלי השפעה של אות אחרת. אבל מה פירושו בלי השפעה? זה בלי דבקות. אבל ודאי שיש השפעה מאות אחת לאות שנייה. הרי כל האותיות זה ספר תורה. ספר תורה שחסרה בו אות אחת, ספר התורה פסול. אם כל יהודי היה מבין את העניין הזה, שיש לו חלק בתורה שאין לאף אחד אחר, ויש לו ייעוד שאין לאף אחד אחר. המציאות הנוראה בעולם כולו, ובעם ישראל בפרט, ולצערי הרב זה חדר גם בעולם שלנו, שאנשים מרשים לעצמם לשלוח יד בנפשם, זה מתוך התפיסה של האינדיבידואל המערבי, ולא מתוך תפיסה שלכל אחד יש את החלק שלו בתורה, כחלק מגילוי דבר השם הגדול שיש בעולם. וזה יסוד מעמד הר סיני, ולכן זה יסוד האחדות המחייבת להשראת שכינה. איך אומר לנו רש"י בשם המכילתא, בכל המחניות כתוב ויחנו ויחנו ויחנו, שהגיעו להר סיני כתוב ויחן כולם כאיש אחד בלב אחד. וכל אימת שמדובר על השראת שכינה בעם ישראל, אף פעם שכינה לא ירדה ליחידים, כולל לא למוישה רבינו. יש דיבור אלוקי, ירידת שכינה זה לעם ישראל. פרשת שמיני נאמר, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם לעיני כל העם. במשכן, משכן פותח, ויקל משה. אצל דוד המלך שהוא מעלה את ארון האלוהים, כתוב, ודוד וכל בית ישראל מחרקרים. ואחרי זה הוא מברך אותם במקביל לפרשת שמיני, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם לעיני כל העם. אצל שלמה המלך זה היה בהקל. והוא הקהיל את כל ישראל. אין מציאות של השראת שכינה, זה יסוד מעמד הר סיני, זה צריך להוביל אותנו לתפיסה עמוקה. הקורבן המייחד את חג השבועות זה שניים, שתי הלחם ושלמי ציבור. כל קורבנות השלמים הם שלמי יחיד, חוץ מי? שלמים בעצרת. שלמים בעצרת הם שלמי ציבור, וכאשר הם ציבור הם נהפכים להיות קודשי קודשים. ולכן יסוד יום הביקורים, יסוד העצרת, מחייב אחדות. אבל מוריי ורבותיי, וזאת נקודה מאוד חשובה, לא אחדות של הדבקת כל האותיות, לא אחדות של המסת כולם, אלא אחדות של הייחודיות של כל אחד ואחד. ומזה באמת יש לנו את היסוד של התגלות השכינה בעם ישראל. עוד כמה זמן יש פה? מה הכללים פה? אני פה עבד, מה? מי פה בעל הבית, אה? לא, אני לא בעל הבית. אני, יש פה מרדת, יש פה, אני פה עבד באתי. בעל הבית זה גושבוך, אבל לא באמת, מה הכללים? בסדר, נמשיך עוד קצת. העניין הזה של תפיסת כלל ישראל כנבנה מהייחודיות של כל אחד ואחד, זו תפיסה מאוד בסיסית. מה היה בחטא העגל? בחטא העגל בני ישראל אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה הם מבקשים? מישהו שיאחד אותם, אבל בצורה חיצונית. המשך לאותו חטא של דבר אתה עמנו ונשמע. ואז מה הם עושים? עגל. מה זה העגל? הם לוקחים את הנזמים, ומה עושים לנזמים האלה? מה הם עושים להם? מתיחים אותם. מה פירושו שהם מתיחים אותם? הם מאחדים את כולם על ידי מה? על ידי הדבקת כל האותיות. אחדות עם ישראל על ידי זה שממיסים את כולם. אם ממיסים את כולם, מוריי ורבותיי, זה עגל. מה עושה משה רבינו? לוקח את העגל, תוכן אותו, וזורק בחזרה. דורשים חז"ל, מה מחפר על חטא העגל? כי תישא את ראש בני ישראל, מחפר על חטא העגל. למה כי תישא את ראש בני ישראל, מחפר על חטא העגל? אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו על מחצית השקל, נתקשה משה רבינו. מה ההתקשות במחצית השקל? תוציא חצי שקל ותראה לו, זה חצי שקל. עד שהראה לו מטבע מתחת כיסא הכבוד. מדוע משה רבינו מתקשה? משה רבינו מתקשה במחצית השקל, מכיוון שהוא מבין שמחצית השקל צריכה להיות נשיאות ראש. ואם יביאו אותו מטבע לכל אחד, אתה ממיס את כולם. הוא לא מבין. מראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע מתחת כיסא הכבוד, ממקום שחצובות הנשמות. מוריי ורבותיי, קורבן ציבור איננו אוסף של שנור כספי. קורבן ציבור הוא רק קורבן שאוספים את מחצית השקל על פי ההלכות של מחצית השקל, כמפורט בירושלמי ובמשנה וברמב"ם בהלכות שקלים. כי חצי יש לו המשך, וזה האש של כל אחד ואחד, ומזה יש לנו באמת את קורבן הציבור. קורבן ציבור בעם ישראל זה כל יחיד ויחיד הוא השלמה של אותו עניין. זה יסוד קורבן ציבור. לכן דורשים חז"ל במדרש רבה, כי תישא מחפר על חטא העגל, כי תישא מחפר על חטא מכירת יוסף, מכירת בחורה של רחל. מה היה מכירת יוסף? מכירת יוסף היה אי הכרה שכל שבט יש לו את הפנים שלו, יש לו את הייחודיות שלו. מה חטא העגל? אותו דבר. וכי תישא מכפר על חטא העגל. אבל אי אפשר להשאיר את הדברים כאן, גם אם אתם עייפים צריך להמשיך עוד טיפה. כי לכאורה תגידו, משה אמר דבר אתה עמנו ונשמע, הרב קוק אמר שהכל זר, אז מה איתנו? מה, תשאיר אותנו עם הזרות הזאת? עם הקרירות הזאת? איפה אנחנו ביחס לתורה? אני אגיד את הדברים בלשוני. שלב ראשון, ניתנו לוחות. בלוחות יש אותיות חקיקה. מה ההבדל בין אות של דיו לאותיות חקיקה? דיו הוא חיצוני מן הגביל. איך כתוב על רבי חנינא בן תרדיון בגמרא בעבודה זרה? גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אותיות החקיקה זה חקוק. הגביל והאות זה אותו דבר. הלוחות באו להסביר שהתורה אינה חיצונית. התורה היא פנימית. אין חיצוניות בתורה. זה מה שהלוחות באים לומר. הלוחות, משה רבינו החזיק אותם בידיו. הם עד כדי כך היו חלק שהוא שבר אותם. אדם שובר דבר שהוא שלו. אומר הרמ"א מפנו תיאור ממש מדהים, שכל אדם שהמתקרב ללוחות היה רואה את החידושים שלו חקוקים על הלוחות. תארו לכם שפה בישיבה ראש הישיבה נותן לכם שיעור בגמרא, ואחרי זה אתם הולכים למוישה רבינו והוא מחזיק את הלוחות, ומה אתם רואים את השיעור הזה? חקוק בלוחות. זה עצמי. כל תלמיד היה רואה את הכל חקוק על הלוחות. דבר ממש מדהים. כל אחד היה רואה את הכל חקוק על הלוחות. אומר הרמ"א מפנו בדרך עכשיו, למדתי קצת שם בעשרה מאמרות, אומר משהו מדהים על הגמרא שאומרת, הללו מתמים והללו מתארים, הגמרא בחריגה, שמה תאמר שתי תורות, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן. הוא אומר, כאשר נאמר אחרי רבים להטות, זוהי ההכרעה, כי התורה היא דרך של שלום. אבל היחידים לא טועים, הוא אומר, ודעתם חקוקה על הלוחות. צריכים להבין שאנחנו לומדים תורה, זה לא יכול להיות איזה, לא משנה מה אנחנו אומרים, לא משנה אם זה אמת, לא משנה כלום, כך אנחנו מתעסקים בתורה. לא, צריך לכוון לאמיתתה של תורה, ובזמן שהיה את הלוחות, עדיין היו רואים איך הכל חקוק. אבל נשברו הלוחות, והתורה הוכנסה לארון, מכוסה בכפורת ומכוסה בפרוכת. ובלוחות שניים ניתן כל תורה שבעל פה. והשאלה היא, מהי הדרך שלנו להשיג שהתורה לא תהיה חיצונית? וישנה דרך אחת בלבד, והיא עמל תורה. אין שום יכולת להשיג שהתורה באמת תהיה חלק מן האדם, אלא אם האדם עומל. ידוע לנו מדרש חז"ל על הלוחות, שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה אתה שובר אותם? אם אתה היית חוצב אותם, לא היית שובר אותם. אני חוצב, שנאמר כל השם חוצב להבות אש, קום פסול לך. שאדם שותף בגילוי, זה נהיה חלק ממנו. איך כתוב? בתחילה כתיב בתורת השם חפצו, ולבסוף כתיב, ובתורתו יהגה יומם ולילה. חזל דורשים שרב שמחה על כבודו, כבודו מחו. למה? כי הוא בעלים על התורה, כי התורה היא חלק ממנו. אנחנו צריכים להבין, הגמרא במועד קטן אומרת שאם אדם נמצא בזמן יציאת נשמה של יהודי, הוא צריך לקרוע, כי זה ספר תורה שנשרף. צריך להבין, כל יהודי הוא ספר תורה. הגמרא בסנהדרין דף ס"ח אומרת שרבי אלעזר בן הורקנוס הניח שתי ידיו ואמר, שתי ידי כשני ספרי תורה שנגללים, ניחם על ליבו. יהודי הוא ספר תורה. השאלה באמת אם הוא מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אבל צריך לדעת, המגמה שלנו זה לא חס וחלילה בגלל שאמרו דבר אתה עמנו ונשמע, מעכשיו התורה היא חיצונית, ורק לקרוא שכל לימוד הוא חיצוני. כן, לימוד סתם הוא חיצוני. כל אדם צריך לעמול ועמל בזעה. אם אדם עומד בעמל ובזעה, התורה נהפכת להיות תורה דילי, וכל אדם צריך לחדש חידושים של עצמו, ואם הוא מחדש חידושים של עצמו, זה נהפך להיות חלק מן התורה. אבל מוריי ורבותיי, הוא צריך לחדש חידושים של עצמו, חלק מהחידוש של התורה של כנסת ישראל. ופה לעניות דעתי כולנו צריכים ללמוד מגדולי הראשונים. כשאנחנו רואים את הראשונים, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, כולם כותבים אותו דבר. לפעמים זה מעצבן אותנו. למה? כי הם לא ראו לעצמם עניין לחדש. רצו ללמוד לאמיתתה של תורה, והם זיקקו את התורה, וזיקקו את התורה, הם יכלו לחלוק על רבותיהם, אבל הם זיקקו את התורה, בעלי התוספות 200 שנה, 200 בעלי תוספות יושבים ומזקקים תורות. היום כל אחד מה אומר? אני חידשתי. אם מראים לו שמישהו אחר חידש, אז מה הוא אומר? חבל. מה זה חבל? אורי, מה ההבדל בין מורה הוראה לבין ראש ישיבה? מורה הוראה שפוסק משהו ומראים לו שמישהו אחר פסק, אז הוא שמח. ראש ישיבה שמחדש משהו ומראים לו שמישהו אחר חידש את זה, הוא עצוב. אבל זה מראה על חיסרון ביראת שמיים. המגמה שלנו זה באמת ללמוד תורה, לא תורה פרטית. ולכל אחד יש חלק בתורה. אם מישהו מפחד שאין לו חלק בתורה, הוא כופר בבריאה האלוקית. והתורה אסור לה שתהיה מן השפה ולחוץ. לא הרחתי, אבל צריך לדעת, דיברתי על דואג האדומי שידע לבנות מגדלים הפורחים באוויר, ואומרת הגמרא, כל תורתו הייתה מן השפה ולחוץ. ומשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, ומבאר הזוהר מדוע, מכיוון שהדיבור שלו היה צריך להיות שהכל והדיבור יהיו מאוחדים, והדיבור שלו לא יהיה חיצוני, ולכן הוא יכל להיות כלי לדיבור האלוקי. ואנחנו צריכים באמת לעמול על הרבה יראת שמיים, על הרבה יראתו קודמת לרוחמתו, ועל הרבה הבנה שתורה היא איננה נחלה פרטית, אבל לכל אחד ואחד יש חלק בתורה. אין אדם שאין לו חלק בתורה, ולכל אדם יש חלק בתורה שאין לי, וזה חייב ליצור בין אדם לחברו אדיר, כי כל אחד צריך להכיר באמת שלשני יש מקום בגילוי התורה שלא קיים אצלו, וזה יסוד מאוד גדול שלכל אדם יש גילוי. דרך אגב, ספרים על רבי יצחק מבורקה, שהחסידים פעם קפצו אחד על השני, אז הוא אמר להם, תראו, כל אחד צריך לדעת שיהודי זה ספר תורה, מה אתם קופצים אחד על השני? אז אמרו לו, רבי, תראה בארון הקודש, גם הספר תורה אחד על השני, מה אתה רוצה? אז אמר להם, תראו, כל אחד צריך לחשוב שהחבר שלו ספר תורה והוא לא. אם כל אחד יחשוב שהחבר שלו ספר תורה והוא לא, אז יהיה בן אדם לחברו. אבל מבחינת האמת, אנחנו צריכים לדעת שכל יהודי הוא ספר תורה, ומנשמות כולם יש תורה. קנאת סופרים תרבה חוכמה, אומר מרן הרב זצ"ל באורות ובארפלי תואר, וזה מופיע בשמונה קבצים, שזאת קנאה שסופה מסרחת. אז יש את המשנה בסוטה על דברי הנביא, קנאת סופרים תסרח. בשביל מה צריך לקנא? הרי לכל אחד יש חלק שאין לשני, בשביל השלמה הרמונית של התורה של כולם. אחד מאדמו"רי קרלין אמר דבר יפה, אין צדיק אחד שדומה לשני, למה? כי אם היה דומה, למה צריך שניים? בוא, יכול לבוא אחד. זאת הבעיה בכל השרבות ובכל התפיסות המודרניות, שהם אינם מבינים שהייחודיות והכלליות הם אינם סותרים אחד את השני. נסכם את הקצת שדיברנו. מעמד הר סיני הוא מעמד שאין ביכולת אדם לשחזר אותו. לכן, לעניות דעתי, צריך להתנגד בכל תוקף לעשות הצגות על מעמד הר סיני. תחומים אחרים יש ויכוחים, על מעמד הר סיני ממש צריך להתנגד בצורה הכי חריפה. כל ניסיון לדרמה על מעמד הר סיני, זוהי הגשמה נוראה של המעמד. אין ביכולת אדם לדבר בכל שמתפרט ל-60 ריבון נשמות ישראל. אין מציאות כזאת. לא יכולה להיות מציאות כזאת. דרך אגב, הכתיבה היא אחרי החטא. כמו שהרמב"ן אומר לנו, כל התורה יש שחורה על גבי יש לבנה, זה הכל צירוף שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הכתיבה של אנוכי וכולי, זה כתיבה של אחרי החטא. לפני זה היה כל, כמו שהרמב"ם במורה נבוכים כותב, כל בלי חילוק אותיות, מופיע אצל הרבה מגדולי ישראל היסוד הזה. ולכל אחד יש חלק בתורה. והתורה צריכה להיות טבעית לאדם. וכל אדם צריך שהתורה לא תהיה חיצונית ממנו, וזה יסוד גדול בניגוד לידיעות אחרות, שידיעה יכולה להיות חיצונית מן האדם. כל היסוד של ההתגלות של מעמד הר סיני, שנתקע תלמוד תורה בליבם, כל היסוד של ההתגלות זה פנים בפנים, ישקני מנשיקות פיו, כמו שאומר לנו הרמח"ל, על פנים בפנים, כל אחד הקדוש ברוך הוא התגלה בפנים שלו, אבל מכל הפנים נוצר פרצוף של נשמת ישראל שקיבלה את התורה. לצערנו הרב, בעקבות החטאים התרחקנו, אבל ניתנה לנו דרך, ויש רק דרך אחת, שלהשיג את זה, זה דרך עמל אדיר, של תורה שבעל פה, מתוך הנהגה של חסד של בן אדם לחברו, לא כתלמידי רבי עקיבא, שנוצר חורבן נורא. הדור שלנו באמת זוקק להרבה אהבה בין תלמידי חכמים, ובין, על מנת שבאמת נזכה להשראת שכינה ואיכן שם ישראל נגד הר. אז אני בתור כהן גם מברך אתכם, שתזכו לעמל תורה, שתמותו בעולה של תורה, שתזיעו, ושיהיה לכם בן אדם לחברו גדול, ומיני ומיני יתקלה סילה, ונזכה באמת להקריב שלמי ציבור בבית המקדש במהרה בימינו.